בעבר. בסדר, אין לי כיס, אבל בסדר. אתה מכוון לי את הברקו? לא קריטי הברקו, אבל... עוד שנייה אחת, עוד משהו טכני אחד שאני אעשה פה ברשותכם, רק שנייה. מה יש להבין? למה זה לא... עקום, עזוב, זה עקום, זה לא נורא. זה בגלל שהמסך עקום בעיקרון. השאלה היא שאלה אחרת, למה זה לא מראה את המסך שלנו? שנייה. כן, אל תזיז את המסך. לא נורא שזה יקום. השאלה היא רק, למה זה לא מזהה את המחשב? זו השאלה. סיגנל. אז הטייפ כבר מקליט? אנחנו באמצע, נכון? אוקיי. כן, עוד שנייה. כן, אז כמו שאתם שמים לב, הנושא שאנחנו נעסק בו בעיקר היום, זה תרומת איברים לאור ההלכה. אבל שוב, זה רק נושא אחד כדוגמה, שבעצם הנושאים הם הרבה יותר רחבים. מי יכול לתת לי דוגמה לנושאים שקשורים לאקטואליה בהלכה, חוץ מתרומת איברים? חשמל בשבת, נכון. קורונה, מה השאלה הלכתית לגבי קורונה? תפילות במצב של קורונה, כן. ללכת לבית כנסת, לא ללכת לבית כנסת. חסימה בטלפון. כן, אוקיי. חסימה בטלפון. עוד דברים? עלייה להר הבית, נכון. זה למשל שאלה שבעיקרון היא לא שאלה חדשה. האם מותר לעלות להר הבית? זו שאלה שהייתה קיימת מאז החורבן, לפני 2,000 שנה.
ולכאורה התשובה לא השתנתה. ובכל זאת, מה הופך את זה לנושאים אקטואליים בהלכה? כי המציאות החברתית השתנתה. המציאות ההלכתית בעניין הזה לא השתנתה. לפעמים, יש למשל, נגיד פלאפון, או קורונה, או השתלת איברים, זה המציאות משתנה, לא מציאות חברתית. מציאות רפואית או מציאות טכנולוגית, זה דברים שמשתנים. לעומת זאת, בנושא של עלייה להר הבית, נכון, נכון. זו גם שאלה שבעצם הנושא ההלכתי לא השתנה, וגם המציאות לא השתנה. אין הבדל, זה ארץ ישראל, אותה ארץ ישראל. האויבים, זה אויבים אחרים, אבל זה לא כל כך משנה, זה אותו עיקרון, ולכן זה אותה שאלה, אבל זה פתאום הופך להיות אקטואלי, כאשר המציאות החברתית או הפוליטית פתאום נוגעת בזה, ולכן זה בהחלט קשור לאותו עניין. כן. חס וחלילה. ההלכות, קודם כל התורה היא תורה נצחית, היא תורת אמת. אבל בהלכות יש בהחלט מציאות שהיא משתנה. זאת אומרת, ההלכה, אולי נתחיל בסיפור המפורסם שמופיע בגמרא במסכת מנחות דף כ"ט, כאשר בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהוא יושב וקושר כתרים לאותיות. שאל אותו ריבונו של עולם, מה מעכב על ידך? מה הלחץ עכשיו לקשור קשרים לאותיות? יאללה, תן את התורה וגמרנו. אמר לו, אדם אחד עתיד להיות, ועקיבא בן יוסף שמו, שהוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הראו לי. משה, כן. אמר משה אל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הראו לי. אז תראה לי, יש אדם כזה, רבי עקיבא, אני רוצה לראות אותו. אמר לו, חזור לאחוריך. משה מסתובב אחורה, פתאום מנהרת הזמן, הוא מוצא את עצמו בבית מדרשו של רבי עקיבא. אז הוא מגיע, הוא רואה יושבים, הלך וישב בסוף 8 שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים. הוא לא קולט, הוא לא מבין מה מדברים בבית המדרש, חלשה דעתו. כיוון שהגיע רבי עקיבא לדבר אחד, שאלו אותו תלמידיו, רבי, זאת מניין לך? מאיפה אתה יודע את זה? אמר להם, הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו של רבי עקיבא, נתיישבה דעתו של משה רבן. אז הגמרא גם ממשיכה ומספרת שהלך משה רבנו לקדוש ברוך הוא ושאל אותו, הראיתני תורתו, הראיני שכרו. אם זה יש לו כזאת תורה עוצמתית שאפילו אני לא הצלחתי להבין, אז תראי לי מה השכר שלו. הראה לו שסורקים את בשרו במסריקות של ברזל. אמר לו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה מלפני. אז הסיפור של כך עלה במחשבה, אנחנו לא נעסוק בו היום. אבל אני רוצה רגע להתמקד בחלק הראשון. איך זה יכול להיות שמשה רבנו מגיע לבית המדרש לרבי עקיבא ולא מבין? מה יש לו להבין? זה התורה שאתה נתת. איך יכול להיות שמשה רבנו לא מבין? ונגיד שהוא לא מבין. רבי עקיבא, כזה עוצמתי, כזה חכם, מחוכם, משה רבנו לא מבין. בסדר. אז עכשיו, אחרי מתי נתיישבה דעתו, כאשר שואלים את רבי עקיבא, זאת מניין לך? אמר להם, הלכה משה מסיני. יופי, אז הזכירו אותך, עשו לך כבוד, אז אתה נרגע? התיישבה דעתך? חס ושלום, משה רבנו ענב מכל אדם. אם הוא לא הבין עד עכשיו, אז מה נתיישבה דעתו? בגלל שהזכירו אותו? בגלל שמשהו אחד אמרו משמו שזה הלכה למשה מסיני? מה התיישבה דעתו? אז מסבירים את הגמרא כך. שמשה רבנו הגיע לבית מדרשו של רבי עקיבא, למה הוא לא הבין על מה מדברים? כי הסיטואציה הייתה מציאות שהוא לא מכיר. עברו כל כך הרבה שנים בין משה רבנו לבין רבי עקיבא, שהוא לא מכיר את המציאות. המציאות היא מציאות שונה בתכלית. וכאשר הוא נכנס לבית המדרש, והוא שומע דנים באיזה נושא, והוא אומר, מה זה? זה חלשה דעתו לא בגלל שהוא לא הבין. חלשה דעתו כי הוא שואל את עצמו, מה קרה לתורה שלי? לתורה שאני נתתי, זכרו תורת משה עבדי. איפה התורה הזאת? לאן היא נעלמה? איך יכול להיות שהתורה עברה כזה שיבוש וסולפה כל כך עד שאני לא יודע על מה מדברים? אבל אז כאשר הוא הבין שכל מה שמדברים עליו זה מתוך הלכה למשה מסיני, אז הדברים באמת מתיישבים לו והוא מבין שיכול להיות שהיסודות, הכללים, זה כן הלכה למשה מסיני, אבל הכללים האלה מתייחסים לכל מציאות באופן שונה. ניתן דוגמה. לפני הרבה שנים, אני גדלתי ברמת הגולן, במושב ברמת הגולן, והיה שם מתיחות מול סוריה, הרבה יותר מאשר היום, והיה שם דיון בין רבני היישובים, אני הייתי ילד, אבל היה דיון בין רבני היישובים, האם מותר שיהיה רכב ביטחון שייסע בשבת? התושבים היו עושים שמירות בכל ערב, בכל לילה, ומה עושים עם רכב שנוסע בשבת? אנחנו מצד אחד חייבים לעשות פטרולים ברכב גם בשבת, מצד שני, בכל זאת, שבת. אז מה עושים? הזמינו לרמת הגולן מומחה עולמי למכוניות בשם ג'ו קריידן. לא יודע אם שמעתם עליו, הוא מפעם, אבל הוא היה אז מומחה עולמי למכוניות, היה לו תוכנית בטלוויזיה על מכוניות, והיה לו טורים בעיתונות. הזמינו אותו, קבוצה של רבנים, יושבים עם הרב הגאון ג'ו קריידן, ושומעים ממנו שיעור על קרבורטור, ועל כל מיני חלקים, על המנוע, ועל המדחס, ועל הזה, ועל כל מיני חלקים, על רצועת טיימינג, וכל מיני חלקים במנוע, והוא מסביר להם איך המנוע עובד. טוב, הסתיים השיעור הזה. ואז יושבים הרבנים לדיון ביניהם, והם דנים, האם הניצוץ שעובד במנוע, שדולה, שנדלקים ניצוצות במנוע, האם זה מבהיר? האם כשאני לוחץ על גז, האם זה נקרא שאני מבהיר כי אני מגביר את קצב הניצוצות? האם שריפת הדלק זה נקרא מבהיר? האם כשאני לוחץ על ברקס ונדלקת נורת ברקס מאחורה, האם זה נקרא בונה כסגירת מעגל חשמלי? או כל מיני דיונים אחרים, לא משנה כרגע. עכשיו, אם משה רבנו היה מגיע לאותו בית מדרש, והיה שומע בהתחלה שמדברים על קרבורטור, ועל כל מיני דברים במנוע, הוא באמת לא היה מבין על מה הם מדברים. לא היה יודע מה הם אומרים, חלשה דעתו. אבל אם אחר כך הוא מבין שכל המציאות המשתנה הזאת, כולה נובעת מלאכל משה מסיני, הכל בסוף זה, אם זה בונה, או מבעיר, או מכה בפטיש, או כל מיני דברים שאותם הוא מכיר, אז הוא מבין, נתיישבה דעתו, כי הוא מבין שאותם עקרונות, אותם יסודות תמיד קיימים. ההלכה איננה משתנה, אבל המציאות משתנה. זה כמו אתם מכירים את ההלכה, למשל, שאסור לבשל. מכירים? שלפי היהדות אסור לבשל? לא מכירים? בשבת. או בשר בחלב. זאת אומרת, זה לא ההלכה הגורפת שאסור לבשל. כן, אסור לבשל בשבת, אסור לבשל בשר בחלב. זה קצת פשטני להגיד את זה ככה. אבל כן, למשל, אם אנחנו עוסקים רגע בנושא של תרומת איברים, ההלכה לא משתנה. תמיד אסור הים, איזה איסור קשור פה? בהשתלת איברים? כבוד המת, זה נכון, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר לא תרצח. לא תרצח זה שפיכות דמים. זה אחד הדברים של ייהרג ובל יעבור. למה יש פה לא תרצח? כי אם אתה לוקח את האיברים של האדם הגוסס, אתה רוצח אותו. אז נכון, רצחת אותו. זה נקרא לרצוח. על פי ההלכה, אסור לזרז את מותו של אדם, אפילו בשבריר שנייה. וזה נקרא רצח. אז רגע, אז אנחנו נדבר. אבל בעיקרון, ברמת העיקרון, האיסור, אותו איסור, איסור שלא תרצח. ההלכה לא השתנתה בלא תרצח, ולא בשפיכות דמים, ולא בזה שזה יהרג ובל יעבור. אבל מה שכן השתנה, זה היכולת, בכלל היכולת שלנו לתרום איברים. והיכולת שלנו גם שהאיברים האלה ייקלטו בגוף האדם המושתל, וגם היכולת להגדיר מהו רגע המוות, ולכן כמובן שאנחנו, מי שמתיר לתרום איברים, מתיר לעשות את זה אחרי שהבן אדם נחשב מת כבר על פי ההלכה, ולכן אחד הנושאים המרכזיים פה זה בעצם קביעת רגע המוות. אז זה ככה ממש בשתי מילים ככה כלליות על הנושא הזה בכללי, באופן כללי שאנחנו נעסוק בו השנה. אני רק אתן ככה ככה לזרוק דברים, אז יש דברים שקשורים לטכנולוגיה והלכה, כמו של מה שהזכירו, חשמל בשבת. שוב, ההלכה של שבת לא השתנתה, אבל חשמל זה מציאות חדשה שההלכה צריכה לתת לה מענה. או למשל, מכונות אוטונומיות. כן, מכירים את זה, נכון? מכוניות שהיום זה עדיין לא קיים בשוק, בצורה גורפת.
אבל נחשב בישראל.
עצרו את זה בינתיים, כן? וגם בזה יש שאלות הלכתיות. שוב, זה מציאות חדשה. כל זה זה נושא של טכנולוגיה. יש נושא של רפואה. אם זה השתלת איברים, אם זה פונדקאות, אם זה הפריה חוץ גופית, או כל מיני דברים אחרים, ניתוחי מתים, כל מיני דברים על פי ההלכה, ברפואה והלכה. יש נושאים שקשורים לפמיניזם והלכה. פמיניזם זה גם דבר חדש. כמה שנים פמיניזם קיים בעולם? כמעט 200 שנה. מאז ההתחלה של הפמיניזם, ברור שזה הולך ומתגבר עם הזמן, וזה מעלה הרבה שאלות הלכתיות. איזה שאלות הלכתיות, למשל, יכולות להיות קשורות לפמיניזם? נכון, מניין של נשים, קריאת התורה של נשים, קריאת מגילה בפורים לנשים, ציצית ותפילין לנשים, לימוד תורה לנשים. בעיקרון, על השאלות האלה אפשר היה לשאול אותם תמיד. ההלכה הייתה אותה הלכה לפני 300 שנה והיום. אבל אף אחד לא שאל את זה. לא היו נשים שזה בכלל עניין אותן. על הפמיניזם אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת. אבל יהיה לנו שיעורים גם על זה. כן. בטח. כי למשל, זו שאלה, זו שאלה דוגמה טובה. כי יציאה מחוץ, מארץ ישראל לחוץ לארץ. זו שאלה עתיקת יומין. נכון, זו שאלה עתיקת יומין שכבר הגמרא התייחסה אליה ואמרה שרק לשושה דברים מותר לצאת לחול. אבל המציאות השתנתה במובן הזה שפעם, אם אתה יוצא לחול, בעצם אין לך מושג האם אתה אי פעם תוכל לחזור לארץ ישראל. היוצא למדינת הים, זה היה מבחינתנו בן אדם שנעלם. בן אדם שאין לנו מושג, לא היה לא וואטסאפ ולא מייל ולא תקשורת המונים, ולא טיסות כל כך זמינות. היום, כשאתה יוצא לחול, אתה כבר קונה כרטיס גם חזרה. אז בוא נאמר שב-99.9% אתה יודע גם מתי אתה חוזר. אז האם גם במציאות כזאת נאמר האיסור? שאלה שדנו באחרונים. בגלל שהמציאות השתנתה, הגמרא ברורה, אבל המציאות השתנתה, אז עכשיו דנים האם ההלכה הזאת נכונה להיום, פחות נכונה להיום וכן הלאה. אז שוב, יש נושאים של רפואה והלכה, טכנולוגיה והלכה, פמיניזם והלכה, חברה והלכה. יש נושאים, יש הרבה נושאים, למשל, של היחס לחילוניים היום, היחס לרפורמים היום. דברים שלא היו קיימים בזמן השלוחן ערוך לפני 500 שנה. צריך לדעת איך להתייחס אליהם. אז כל אלה דוגמאות באופן כללי. אנחנו, יש לנו שנה אחת בינתיים, אז אנחנו ניקח ככה לקט של כמה דברים מאפיינים, טעימה מכמה וכמה תחומים, ככה כדי, המטרה היא גם בכלל להכיר את העולם הזה. וגם, זה אחד המשמעויות של מה שאנחנו קוראים תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל יש לה הרבה משמעות, אני מניח שפה בישיבה גם מדברים על הנושא הזה. אחד הפנים של תורת ארץ ישראל, שהרב קוק מדבר עליה במאמרי הראייה, במאמר שנקרא תורת ארץ ישראל במאמרי הראייה, הרב קוק מדבר על העניין הזה, שהתורה צריכה לתת מענה לחיים שלנו כעם, כמדינה בארץ ישראל, עם כל החידושים הטכנולוגיים, עם כל החידושים החברתיים, ועם כל החידושים גם של ארץ ישראל, של כעם, כאומה. למשל, מוסר מלחמה, למשל, עסקאות שבועיים, כל מיני נושאים של מדינה כמדינה, איך אנחנו מתנהלים על פי התורה והיהדות. אז אלה, שוב, אלה דוגמאות, זה גם קשור למושג של תורת ארץ ישראל, וזה גם איזושהי הבנה שהתורה מנהיגה את כל החיים שלנו. אין תחום בחיים, הנה, קורונה. אז זה לא ש... טוב, בואו נראה מה עושים. ליהדות יש מה להגיד על זה, למרות שלא היה פעם קורונה. אבל היה מגפות, כבר בתנ"ך היה מגפות, ויש ליהדות התייחסות גם רוחנית וגם הלכתית. ויש הרבה תשובות בספרות השו"ת שנאמרו בעניין הזה, על כל מיני, על סגר, וממש גם ספציפית על תפילות במניין, ועל על לצום ביום כיפור במצב של מגפה. יותר בעייתית וכדומה, מצב של פיקוח נפש, כל מיני שאלות שקשורות לזה. אז מתוך הרעיון הגדול פה זה לדמות מילטה למילטה, לדמות דבר לדבר, מתוך סוגיות שהיו פעם, ואתה אומר, אוקיי, האם זה דומה למציאות של ימינו, פחות דומה, מה גורם את השינויים וכן הלאה. שאלות. בגדול, כן. לפעמים יש נושאים שהם מאוד מאוד רחבים, אנחנו לא נספיק אותם בשיעור אחד. למשל, תרומת איברים, כבר פתחנו באיזה מבוא כללי לנושא, וזה נושא רחב תרומת איברים. לא מאמין שאנחנו נספיק סיים אותו היום. כן. כן, זה דוגמה טובה. זה מהסוג האחרון שאמרתי על הלכה שקשורה למדינה. השתנתה המציאות. יש פתאום חג של גאולה. אז האם אנחנו קוראים לו גאולה? האם אנחנו לא קוראים לו גאולה? האם אומרים על זה הלל או לא? אגב, יש בזה שתי סוגיות. סוגיה אחת של הלל ביום העצמאות. סוגיה שנייה שיש כאלה שאומרים להגיד הלל בליל יום העצמאות. מכירים את זה? כן. טוב. אז זה גם באמת דבר חשוב. בעיקרון, יש לי רשימה של איזה 50 נושאים בערך, אני חושב, שאני רוצה ללמוד איתם איתכם. אנחנו לא נספיק את כולם, אבל אם לכם יש נושאים שחשובים לכם, אז תגידו לי, תגשו אליי אפשר אחרי השיעור, ותגידו לי, זה מעניין אותנו, גם אם לא רק היום, כל שיעור, יש לכם סתם, בעוד יומיים, יש לכם איזה משהו שוואלה, זה נושא אקטואלי, נושא שמעניין מה ההלכה אומרת עליו, תביאו לי ואנחנו נכניס אותו. אז תרומת איברים. האיבר הכי דומיננטי זה הלב. הלב, בעיקרון גודלו, הוא שוקל כ-300 גרם באדם ממוצע. הגודל שלו הוא בערך כמו שני גרופים. הרבה פעמים אומרים בגודל של אגרוף, אבל זה יותר בגודל של שני גרופים, או אגרוף וחצי. הוא דוחס 9,000 ליטר דם ביממה. אם אתה סופר את כמות הדם שעוברת בעורקים, זה כמות אדירה. והיום, ניתוח של השתלת לב נחשב ניתוח פשוט. פשוט. לא שהוא לא מסוכן, אבל הוא ניתוח פשוט. בסך הכל, מנסרים את בית החזה באמצעות מסור. כן? לא מסור כזה כמו שאתה מנסר עץ, אבל זה מסור כזה שמנסרים את בית החזה. בית החזה זה עצמות, צריך לנסר אותם. ואגב, מקררים את כל החדר לרמה של 20 מעלות, כי ברגע שזה טיפה יותר חם, כבר עלולים להתפתח זיהומים, ומחברים בעצם את המערכת של מחזור הדם, מערכת החמצון, למשאבה חיצונית, שזה בעצם מערכת הנשמה, שמזרימה את הדם במקום הלב, כאילו חותכים את העורקים, אבל חותכים עורק, מחברים אותו ישר למערכת הנשמה, חותכים את זה, מעבירים, ואז אחר כך מביאים את הלב החדש, תופרים. זה כאילו קצת כמו אינסטלציה, קצת כמו תפירה, אבל זה בן אדם חי שם שאתה צריך להחזיר אותו גם בחיים. כמובן שיש הרבה מאוד אנשים שמחכים להשתלה ומעט תורמים. אף אחד לא מתנדב לתרום לב, כי זה גם אסור. מה כן ואנשים מתנדבים לתרום? אתם מכירים אישית מישהו שתרם כליה? יש כאלה שמכירים. גם זה דרך אגב נושא בפני עצמו, שזה פחות נוגע לענייננו. אנחנו דנים היום בשאלה שלא תרצח. מתי בעצם רגע מוות שלפניו, אם אתה לוקח את האיבר לפני כן, זרזת את מותו של האדם ובעצם עברת לא תרצח. כליה, בהנחה שבן אדם נשאר בחיים, כמו שבדרך כלל, למרות שיש בזה גם סיכונים, אז אין בזה בעיה. עכשיו, בנושא של, כאמור, יש הרבה מאוד נזקקים להשתלה, מעט מאוד תורמים. רוב האנשים שהם מתים לא יכולים לתרום את הלב, כי הלב מת. רוב האנשים שמתים, מתים מוות טבעי והלב מת. מתי הלב חי? מתי אפשר להשתמש בלב? דרך אגב, לא רק לב, כבד, ריאות. כאשר זה מוות לא טבעי, ולא רק שזה מוות לא טבעי, אלא מצליחים להחיות את האדם באופן מלאכותי, ולחבר אותו למכונת הנשמה, כך שבעצם הלב ממשיך לפעום. ואז השאלה הגדולה היא, האם הבן אדם נחשב חי או נחשב מת? מצד אחד הוא מונשם, הוא נושם, הריאות מתמלות חמצן, והלב פועם, והמערכות עובדות. מצד שני, הוא נושם רק בזכות מכונת הנשמה. זה בהחלט קשור, אנחנו תכף נדבר על מוות מוחי. עכשיו, מעבר לשאלה הזאת, אנחנו תכף נדבר על זה. זה ממש בלב הנושא שלנו, במוח הנושא שלנו, איך תרצו. הבעיות שיש לנו כאן בסוגיה הזאת הם כל מיני. למשל, יש מצווה לקבור. מצווה לקבור כל חלק וחלק מהגוף של המת. אסור להשאיר אצבע מחוץ לקבורה. אז איך פתאום אתה משאיר לב או ריאה או כליה או כבד? מצד שני, אסור גם ליהנות מהמת. אסור לנבל את המת. ברגע שאתה לא קובר אותו מיד, זה איסור ניבול המת. ויש גם שאלה רוחנית יותר של תחיית המתים. אם הבן אדם תרם לב, מה יקרה איתו? יקום מתחיית המתים בלי לב? נשמע בעייתי. טוב. כן. יש לי הרגשה, השאלה הזאת היא הכי קלה. כל הפוסקים אומרים שאין את הבעיה. בוא נאמר שאם הקדוש ברוך הוא יצליח להחיות אותו ממוות לחיים, ידאג לו גם ללב חדש, לב טהור ברע לי אלוקים, כן? זה לא באמת בעיה, גם ככה. בן אדם נפטר מסרטן, או זה כל הגוף שלו החול מלא גרורות. בן אדם נפטר מסכרת וקרטו לו את שתי הרגליים, אז ככה הוא יקום? ודאי שלא. אז חיי המתים, הוא גם רופא חולים, והוא גם יסדר את הדברים, זה לא בעיה. אבל כאמור, הבעיה העיקרית היא קביעת רגע מוות. ובהקשר הזה, יש באמת כמה וכמה גישות. דיברתם קודם על מוות מוחי. מוות מוחי זה כאשר גזע המוח מת. המוח, בעצם אתם רואים פה את התמונה של מחזור הדם, בעצם איך עובד הלב? הלב הוא כל הזמן מתכווץ ובכך הוא מתכווץ ומתרחב, ובכך הוא בעצם מזרים דם לכל האיברים בגוף, על ידי העורקים והנימים. אבל איך הלב יודע להתכווץ? למה הוא עושה את זה? כשאני מרים את היד עכשיו, מה גרם לי להרים את היד?
המוח.
המוח הוא זה ששולח פקודות כל הזמן לאיברים. אותו דבר, המוח הוא זה ששולח כל הזמן פקודות ללב. אז אם כך, בעצם ברגע שהמוח מת, זה מה שגורם ללב למות. אז הנשימה, גם הנשימה תלויה בלב, כן? כי הלב, בזה שהוא שולח דם לריאות, בעיקרון, לא רק לריאות, הריאות שנושמות, הן בעצם מטהרות את הדם זה קצת, לא רוצה להיכנס כרגע לכל העניין הזה, אבל בעיקרון בלב יש ארבעה חדרים, כן, שני חדרים ושתי עליות, ובעיקרון יש בצד ימין דם מלא חמצן, שהוא בעצם נותן את החמצן לכל הגוף, ובצד שמאל יש את הדם שכבר חוזר חזרה מכל הגוף, אחרי שהוא פלט את החמצן והוא עשיר בדו תחמוץ את הפחמן, והריאה היא זו שמזקקת את הדם בחזרה, ומכניסה אליו שוב את החמצן. אנחנו שואפים, כן, נושמים חמצן לריאות, ומהריאות החמצן הזה בעצם נכנס לאדם, מגיע ללב, ולכן המוח הוא זה שנותן את הפקודות גם לריאות, גם ללב, והוא בעצם אחראי על הכל. אז ברגע שהמוח מת, הבן אדם כבר לא יחזור לנשום. גם כרגע הוא מונשם על ידי מכונת הנשמה, אבל אם המוח מת, אז אם ננתק אותו, הוא ימות מיד. הוא לא יוכל לחזור לנשום בכוחות עצמו, כי לא יהיה מי שייתן פקודה ללב ולריאות לעבוד. יש לנו מוות לבבי, שהלב מת. ויש באופן עקרוני, בדרך כלל, קודם כל המוח מת. ואז הוא לא נותן פקודה ללב. ואז הלב מת. ואחרי שהלב מת, רק אחרי כמה וכמה שעות, בערך 12 שעות או יותר, יש מה שקוראים מוות גסטרונומי, שזה כאשר מערכת העיכול מפסיקה. מערכת העיכול עוד עובד, מערכת העיכול למשל לא תלויה במוח. אדם מעכל גם באופן לא רצוני. אז מערכת העיכול היא עובדת על אוטומט. גם כאשר המוח כבר לא נותן פקודות, היא עוד ממשיכה לעבוד, אבל באיזשהו שלב כבר נגמר מיצי הקיבה, נגמר המזון בתוך הקיבה, אז זה מפסיק לעכל. אז זה לוקח עוד איזה, יש גישה כזאת, לא בהלכה. בהלכה יש דיון בין מוות מוחי למוות לבבי, אבל תדעו שבעולם זה לא נושא רק יהודי, זה נושא שאתי, שמבחינה אתית, באתיקה הרפואית, דנים עליו בכל העולם. היה למשל איזה דוכס, נדמה לי מהמבורג, אני לא זוכר בדיוק, שהוא לפני איזה 200 שנה, שהוא טען שהמוות הגסטרונומי הוא רגע המוות הקובע. והסינים למשל, הם בדעה חד משמעית שזה המוות הביולוגי. מוות ביולוגי פירושו שהגוף נרכב. וזה רק אחרי 3 ימים. ולכן הם רגילים להשהות את הגופה ולא לקבור אותה במשך כמה וכמה זמן עד שהגוף מתחיל להירכב. ואז לפעמים שורפים אותה, לפעמים קוברים אותה. זה אסור על פי היהדות. בדיוק אנחנו פה מתנגשים. מצד אחד אנחנו לא רוצים לקבור בן אדם חי. מצד שני אנחנו לא רוצים להלין את המת. אסור להשהות את המת. זה ניבול המת. אז זה חלק מהדיון פה. במשך הרבה שנים, רופאים קבעו מוות אך ורק לפי סולם גלזגו. גלזגו קומה סקייל. כן, קומה. אתם יודעים מה זה קומה? בן אדם נמצא בקומה, זה בעצם מוות מוחי, אבל זה כינוי לאיזשהו מוות. סקייל זה סקאלה, כן? זה סולם, סולם גלזגו. אז יש כל מיני, לא משנה, זה כל מיני טבלאות כאלה של רופאים, וכל מיני, מה שמופיע פה בצד שמאל, זה כל מיני הנחיות, תרשימים כאלה של מה הרופא צריך לראות. למשל, בעיקרון כל הדברים האלה של סולם גלזגו זה אבחנות קליניות. כלומר, הרופא מתבונן על המטופל והוא מסתכל עליו ורואה מה מצבו. האם הוא יותר מראה סימני חיים כלשהם או לא. למשל, חוסר הכרה. החוסר הכרה זה מוות? לא, יש הרבה אנשים שמאבדים את ההכרה ולא מתים. בסדר, זה רק שלב אחד. אבל, למשל, ראיתם פעם רופא שבודק הכרה עם מאיר עם פנס לאישונים. נכון? ראיתם את זה? למה? הוא בעצם בודק את גזע המוח. בעיקרון, ברגע שאתה מאיר עם פנס לאישונים, תגובת גזע המוח, האישון מתרחב. עכשיו, זה לא חד משמעי, זה לא אומר שאם האישון לא מתרחב, הבן הגזע המוח מת. אבל זה איזשהו משהו פיזי שבן אדם יכול לראות, שהרופא יכול לראות. או למשל, יש מבחן שקוראים לו מבחן חוסר דחף נשימתי. כלומר, אם אני מנתק לו את מכונת הנשמה, לראות האם הוא מפרפר, האם יש בו איזה משהו, איזשהו ניסיון לנשום. ואז אני אומר, אוקיי, הוא חי, אני אחבר לו מהר את מכונת הנשמה בחזרה. כן, לדוגמה. אני מניח שאתם צעירים מכדי לזכור, אבל אחרי הגירוש מגוש קטיף, זוכרים את זה? כן, אריאל שרון, היה לו מה שהיה לו, לא זוכר איך זה נקרא.
הפך לצמח.
כן, בלשוננו. לא, היה לו דום לב או משהו כזה, או אירוע מוחי, אני חושב. לא זוכר בדיוק מה היה לו מבחינה רפואית. אבל הוא הפך לצמח, תקופה ארוכה, הוא היה מחובר למכונות הנשמה, והדיון היה, האם הוא, כל הזמן דיברו על זה בחדשות, האם הוא מצליח לנשום בצורה עצמונית. זה ביטוי כזה, שמעתם אותו פעם? זה היה אז, אז היה בחדשות. הרופאיו של אריאל שרון בישרו שהוא היום נשם נשימה אחת עצמונית, עצמית כאילו, ביטוי כזה. טוב, אז זה גם כן חלק מהבדיקות של סולם גלזגו, כאשר כל התיאורים האלה הם בעצם תיאורים יותר קליניים, כלומר שרופא בודק אותם ורואה אותם בעיניים. זה לא שהוא בדק את גזע המוח, הוא בודק איזשהו יישום, איזושהי השלכה של גזע המוח. למשל, אם האישונים מתרחבים. זה לא גזע המוח, הוא בודק את העיניים. אבל דרך העיניים הוא מנסה לבדוק את גזע המוח, זה לא בדיקה של 100%. ולכן באמת כמובן קמו עליה גם מעוררין, ובעצם אחת הטענות הייתה שזה לא באמת בדיקה שאפשר להסתמך עליה מבחינה הלכתית. אז זה היה קצת הקדמה, בואו נראה, נעבור למקורות של חז"ל. יש לנו פה, אתם רואים את זה או לא ממש? אומרת הגמרא במסכת יומא, המשנה קודם כל. מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם, ספק אינו שם. ספק חי, ספק מת. ספק נוכרי, ספק ישראל, מפקחים עליו את הגל. מצאו חי מפקחים, ואם מת יניחו. זה המקור של המושג פיקוח נפש. מה זה פיקוח נפש? מה המילים פיקוח נפש? מה זה פיקוח? כן, אבל מה זה פיקוח? פיקוח נפש זה ביטוי שאתם בטוח מכירים, נכון? פיקוח זה לא בדיקה. פיקוח פירושן, בדרך כלל לפקח על משהו זה לבדוק משהו, כן? אבל בעצם מפקחים עליו את הגל, הכוונה היא מזיזים את האבנים, מפנים את האבנים. פיקוח נפש, הכוונה היא לפנות את האבנים בשביל הצלת הנפש. אז זה הכוונה, מפקחים עליו את הגל. עכשיו, כמובן, גם אם זה ספק, ספק אם הוא בכלל שם. נפלה מפולת, אתה לא יודע מי שם בן אדם. אבל זה ספק ביקוח נפש, אז מחללים על זה את השבת. כשאני הייתי בשיעור א', אני למדתי בשבעת מעלות, והרב גבריאלי היה רם שלי, הוא היה רם של שיעור א' בשבעת מעלות. וכשאני הייתי בשיעור א', זה היה בשנת תשנ"א, 1990 למניינם, אז פרצה מלחמת המפרץ. וכל הרמים בישיבה גויסו בצו 8 במלחמת המפרץ. ואז היה את המסכות אבא האלה, אתם מכירים מה אני מדבר? היה את המסכות אבא האלה, ומי שהיה בצבא, הכריחו את כולם לגלח את הזקן. אז דיברו על זה שזה, היה רבנים שלא הסכימו לגלח את הזקן, הרמים בישיבה, גילחו את הזקן, אני זוכר, חזרו הרב גבריאלי ועוד רמים אחרים, חזרו מצב 8, אחרי 28 יום, אתה לא מזהה אותם. פתאום כולם ככה, כמו ילדים צעירים. על כל פנים, אז היה רבנים שלא הסכימו לגלח את הזקן. אמרו להם, מה? ספק ביקוח נפש. כי כל הטענה הייתה שמא יהיה פצצה ביולוגית או כימית, ואז אתה חייב את האבך. מה? כן, לא גרעיניים. גרעיניים לא עוזר מסכת אבך. קוראים לה אבך, אטומי ביולוגי כימי, אבל היא באמת, באמת עוזרת רק לביולוגי וכימי. אז אני מסביר. זה לא הנקודה של אטומי, של גרעיני, אלא של ביולוגי וכימי. זה נכון, היה חשש לטילים, מה שנקרא נוקליר, כן? לטילים לא קונבנציונליים. אבל לאו דווקא לגרעיניים, גרעיניים זה לא יעזור מסכה, אלא ביולוגיים או כימיים, שזה כן עוזר, ולכן ספק פיקוח נפש, אפילו ספק ספקה של פיקוח נפש, מחללים עליו את השבת וכל דבר, וגם היום, אם הזכרנו את הקורונה, אז הדיון על ללכת לבית כנסת או לא ללכת, כל מיני דברים כאלה, ללכת לשמוע שופר או לא ללכת בראש שנה וכן הלאה, אז אפילו אם זה ספק ספקה של פיקוח נפש, אז מחללים עליו את השבת ועוברים את כל העבירות שבתורה, חוץ משלוש עבירות של ייהרג ואל יעבור. בוודאי, ולכן התירו לקחת רכב, אבל הדיון היה איך אנחנו ממזערים את חילול השבת. למשל, האם אפשר לעשות גז ידני, שהוא יהיה גז קבוע ולא כל פעם ללחוץ על הגז, ואז אתה מוריד חילול שבת. זה נגיד דוגמה להפחית בחילול שבת. אבל שימו לב, אם מצאו את הבן אדם מת, אתה מתחיל לפנות את המפולת, וראית בן אדם שהוא מת. אז יניחו. אסור להמשיך לחלל עליו את השבת, למרות שזה לא כבודו שהוא מונח כרגע מוטל במפולת, אבל הוא מת, זה כבר לא הצלת חיים, ברגע זה לא הצלת חיים, אנחנו לא מטפלים בו. אומרת הגמרא, נדלג רגע לקטע הזה בגמרא ונראה את ההמשך. תנו רבנן, עד איכן הוא בודק? איך בודקים אם בן אדם חי או מת? אני רואה גופה, או אפילו לא רואה גופה. אני מתחיל לפנות אבנים, פתאום אני רואה יד. אני רואה שיש בן אדם. אני לא יודע מבן אדם הזה חי או מת. עד איפה אני צריך לפנות את האבנים כדי לראות האם הבן אדם חי או מת? ביד. אוקיי, אז הגמרא אומרת, עד איכן הוא בודק, עד חותמו. דופק ביד? לא תמיד. גם אם אין דופק, אתם יודעים, אין דופק, בן אדם יכול לחזור לחיים. עושים לו הנשמה, חוזר לחיים. מי שלמד מדה, עזרה ראשונה, בן אדם אין לו דופק ואין לו נשימה, עדיין אפשר להחזיר אותו לחיים. טוב, אבל הגמרא דנה בדבר הזה ואומרת, בודק עד חותמו. אם הוא רואה את הפנים שלו, את חותמו, והוא רואה שאין בו נשימה, פעם היה השולחן ערוך כותב, לקחת נוצה, לשים אותה ליד האף. לא בשביל לדגדג, אלא לראות אם היא זזה טיפה. כן, לא נראה לי שבן אדם במצב כזה ידוגדג, גם אם תדגדג אותו ממש, כן? אבל המטרה היא לראות אם הנוצה, אם הנוצה טיפה זזה. כי אם היא טיפה זזה, אז באמת... אתה צודק. האמת ניתנה להיאמר שבזמן הגמרא לא ידעו לעשות הנשמה כמו שאנחנו יודעים היום. ולכן היום אנחנו הרבה יותר מחמירים. מה הכוונה מחמירים? גם מקילים. אבל נגיד ככה, היום אנחנו הרבה יותר, אנחנו לא מוכנים לקבוע מוות של בן אדם אם לא נלחמנו לו על החיים בכל מה שאנחנו יודעים. וגם בזמן הגמרא זה היה ככה, רק שאז ידעו פחות. לא היה מכונות הנשמה, לא ידעו לעשות הנשמה אפילו כמו של היום. למדו עם הזמן. אז התנא הראשון אומר, עד אחד הוא בודק, עד חותמו. ויש אומרים, עד ליבו. צריך לפנות את האבנים מעל הלב שלו, ולהרגיש האם יש דופק בלב. נדלג רגע לקטע של אבא שאול. אבא שאול אומר, כן, כאן, אבא שאול אומר, מתיבורו. או אולי אתם יודעים, אני אקרא את זה רגע בשורה השלישית. נאמה נתנאי, כאה נתנאי, דתניה, מכאן הוולד נוצר מראשו, שנאמר ממי אתה גוזי, גוזי נזרח והשליחי, שראשו זה גוזי, זה הראש, ולכן זה קשור לחותמו. אבא שאול אומר, מתיבורו הוא משלח שורשיו אלך ואלך. אומרת הגמרא, לא. זה לא ראיה, כי מה שאמר אבא שאול זה רק לעניין יצירה, שהוא נוצר מטבורו, נוצר מהאמצע ולא מהראש. אבל מבחינת פיקוח נפש, אפילו אבא שאול מודה, דעיקר חיותה באפי הוא, שעיקר החיים זה בפה, בפנים. נכתיב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. אז בעצם גם אבא שאול מודה, גם תנא קמא וגם אבא שאול מודים, שחותמו, פניו, זה העיקר, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. אז הנשימה, הנשמה, רוח החיים תלויה בפנים. אז בעצם בנשימה, אם אתה שם לב שאין בו נשימה, אז זה מוות, זה הגדרה של מוות. אמר רב פאפה, המחלוקת ממטה למעלה. אבל ממעלה למטה, כיוון דבדק ליד חותמו שהוא ונוצריך, דכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. כלומר, אמנם היה לנו פה מחלוקת, שהיה יש שומרים שאמרו עד ליבו. אבל אומר רב פאפה, גם לפי היש שומרים, מה הכוונה שבודק עד ליבו? מלמטה למעלה. כלומר, מצאת רגל מתחת למפולת. עד איפה אתה צריך לבדוק? עד הלב. ואם הלב מת, עזוב, אין טעם להמשיך פנות אבנים. הבן אדם מת. ולפי תנא קמא, אפילו במצב כזה צריך לפנות עד הפנים, כי רק הנשימה קובעת. אבל לכל הדעות, אומר רב פאפה, אם בדקת וראית שנשימה אין לו, בן אדם מת, כבר אין צורך, גם לפי היש אומרים אין צורך לבדוק את הלב. עכשיו, תשימו לב, שבעצם יש פה שתי דעות בגמרא, האם זה הנשימה או הלב, נכון? בגדול אפשר להגיד נשימה או דופק, אבל זה נשימה או לב. ובכל זאת, היום בגמרא הזאת תלויות שתי הדעות שפוסקי זמננו, האם זה מוות מוחי או מוות לבבי. למה זה קשור למוות מוחי? מכיוון שברגע שהמוח מת, בן אדם איבד את יכולת הנשימה. זאת אומרת, הוא לעולם לא יחזור לנשום באופן עצמי. ולכן, ברגע שגזע המוח מת, זה נקרא, שוב, כי כמו שאמרנו, היום אנחנו יודעים לעשות הנשמה מפה לפה וכדומה, ולהחזיר לבן אדם את הנשימה, גם אם הוא כרגע לא נושם ואין לו דופק. אבל כאשר גזע המוח מת, אז אנחנו יודעים שאין לו יותר נשמת רוח חיים באפיו. נסיים רק בוויכוח על דברי רש"י. רש"י מביא את הדברים האלה על דברי רב פאפה, שאומר פה את המשפט האחרון, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. ואומר רש"י, מחלוקת דעה נחתנאי, דמר אמר עד ליבו, ומר אמר עד חותמו, מלמטה למעלה, שמוצאו דרך מרגלותיו תחילה, קודם הוא מוצא את הרגליים, בודק והולך כלפי ראשו. דמר אמר, בליבו יש להבחין. היש אומרים, בליבו יש להבחין עם איש בו חיות, שנשמתו דופקת שם. ומר אמר עד חותמו, דזימנין, דן חיות ניכר בליבו, ניכר בחותמו. אז בעצם יוצא ששוב, השאלה היא, יש פה איזה ויכוח, איך בדיוק לקרוא את רש"י? בליבו יש להבחין בקטע האדום, המודגש. דמר אמר, בליבו יש להבחין אם יש בו חיות. למה דווקא בלב יש להבחין? לשון רש"י הוא אומר, איזה מילים הוא אומר? מה רש"י אומר? הנשמה, נכון? אז יש פה שתי גרסאות ברש"י. או נכון, או נשמה או נשימה. ועל זה יש ויכוח גדול בין הרב אליושיב, היה ויכוח גדול בין הרב אליושיב לבין פוסקים אחרים, נדבר עליהם בשיעור הבא בעזרת השם, האם בעצם זה נשימתו, ואז גם לפי היש אומרים, העיקר בעצם זה הנשימה, והנשימה תלויה במוח. או שנשמתו דופקת שם, זה הדופק. הדופק זה העיקר, הלב הוא העיקר. זה דעת הרב אליושיב, ולכן הוא אומר שהמוות לבבי הוא העיקר. משפט אחרון להיום. למה זה כל כך משנה מוות לבבי ומוות מוחי? כי אם כל זמן שהלב פועם, הבן אדם נחשב חי, אין יותר תרומת איברים. כי אם אתה מחכה עד שהלב מפסיק לפעום, אתה לא יכול, כבר הלב מת, אתה לא יכול להשתיל אותו, הכבד, הכליות, הריאות, הכל. אתה יכול להשתיל, כמו שאתה יכול לקחת מגוף של מת, רשתיות, קרניות, אור, זהו. אתה לא יכול להציל חיים. אז בעצם, יש פה שאלה מאוד מאוד כבדה, שתלויה בניסוח הזה. שוב, פשט הגמרא, זה שכולם בסופו של דבר הולכים אחרי הנשימה. כי מה רב פאפה אומר לנו? שגם אם אתה מתחיל מהרגליים, רק אם אתה מתחיל מהרגליים בכלל יש מחלוקת. אבל אם אתה מתחיל מהראש, ואתה רואה שאין נשימה, אז ברור שזה מה שקובע. אז כך משמע שהעיקר בכל מקרה זה הנשימה. על כל, בכל זאת יש על זה ויכוחים גדולים. אנחנו נדבר עליהם קצת בעזרת השם. בפעם הבאה. עד כאן להיום, שאלות. לפי הרב אליושיב, מה הכוונה אין נשימה? אם היום אנחנו לא מדברים אם אין נשימה או אין דופק, אלא אם אנחנו מבינים שאין אפשרות שעוד יהיה. כי ברור שאנחנו נלחמים על החיים שלו ומנסים להחיות אותו. אבל אם הגענו למסקנה שלא יכול להיות יותר שבן אדם ינשום, כי יש מוות מוחי, או שלא יכול להיות יותר שיהיה דופק, כי הלב מת, הלב הפסיק לפעום, אז אנחנו יודעים שהבן אדם נחשב מת לפי הרב ליושי. כן. כן, אבל זו שאלה גדולה, איך אתה מבין דברי רב פאפה? כי בעצם, כמו שאנחנו הסברנו את רב פאפה בגמרא, אז הוא בעצם אומר שלפי כולם זה תלוי בנשימה. כי גם, עובדה, אם אתה רואה את הראש, אז זה מספיק, אתה לא צריך לבדוק את הלב. אבל לפי רש"י שמדגיש שלפי שאומרים, הדגש הוא אם נשמתו דופקת בלב, משמע שעדיין זה מחלוקת תנאים. שהעיקר זה, לפי שאומרים, ויש פה מחלוקת עניים, אז אם יש מחלוקת עניים, אומר רב אליושיב, זה דיני נפשות, בוא נחמיר. למה אתה פוסק כמו תנא קמא ולא כמו יש אומרים? אז זה ככה בשתי מילים. בשבוע הבא אני רוצה שנראה בעיקר שני דברים. אחד זה תשובה של החתם סופר, שעליה מתבססים המתירים, והשני זה כמה תשובות של רב משה פיינשטיין, וגם איזה סיפור מרתק, מדהים, על ניסוי יוצא דופן במינו שנעשה בדורנו. לא. זה יהיה ספוילר, כל מה שאני אגיד יהיה ספוילר, אני לא יכול להגיד. אנחנו ניגע בזה בשיעור הבא, אני אגיד בשתי מילים. בשנת תשמ"ו 86, היה על זה דיון ארוך של מועצת הרבנות הראשית, ופסקו שמוות מוחי נחשב כמוות, ולכן אפשר לעשות השתלת איברים בכמה תנאים מאוד מאוד מסוימים, שאנחנו נדבר עליהם פעם הבאה. חזקו ואמצו, שנה טובה, שפע ברכה והצלחה.